ערב טוב, שלום וברכה. אנחנו ברשות הרב נכנסנו בשבוע שעבר תחילת המשניות של הלל ושמי, שקיבלו מהם משמעיה ואבטליון. למדנו בעיקר את המשנה של אבטליון: חכמים יזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות. תגלו למקום מים הרעים, דיברנו על העניין של רוצח בשגגה, ומזה התגלגלנו אל הלל, למושג של אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, שבעצם אלה שני מושגים שעל פניו יכולים להיות סותרים זה את זה. המקרבן לתורה יכול לבוא על חשבון או בניגוד לאוהב את הבריות, ואוהב את הבריות בניגוד למקרבן לתורה, כמו אוהב שלום ורודף שלום. אגב, הלימוד במשנה עסקנו באותו סיפור גדול על אותו אדם שהימר על 400 זוז כדי לראות שהלל לא יקנית, ולמדנו את סוגייתו של הלל משם. עוד לא נכנסנו לרקע ההיסטורי של הלל ושמי, אנחנו מגיעים כבר לימי הורדוס, ששמעיה ואבטליון הרחבנו במצב בישראל, ביוחנן הורקנוס וביהודה אריסטובלוס, בחזיר שמעלים מהחומה. נכון, בכל זה כבר הרחבנו. אנחנו צריכים להיכנס למקבילה של הלל ושמי, הימים הם הימים של הורדוס האדומי. אבל עוד לפני שניכנס לימים ולהלל ושמי בכלל, אני רוצה את הפעם הזאת לנצל לראות את מכלול הדברים של הלל. ושל הלל זה קשה מפני שיש שלוש משניות. אז קודם כל בוא נראה אותם. הלל ושמי קיבלו מהם משמעיה ואבטליון. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא היה אומר, נגד שמה אבד שמי. לראשונה יש לפנינו משנה בארמית. זאת משנה בארמית שמופיעה בין שתי משניות בעברית של הלל. להלל קוראים בתלמוד הלל הבבלי. מכאן הארמית הזאת. הוא היה אומר, נגד שמה אבד שמי. ודלא מוסיף יסף, ודלא יליף כתלה חייו, ודהשתמש בתגה חלף. נמשיך מיד למשנה השלישית, רק תרגום. כשאומרים רק תרגום צריך להיזהר, כי תרגום הוא כבר פירוש, אבל רק ניסיון לתרגם באמת. הוא היה אומר, נגד שמה, יש עוד כיסות, הוא היה אומר, נגד שמה אבד שמי, מי ששמו נמשך למרחוק. נגד שמה אבד שמי, הפרסום, הצררה. דובר על הרבנות, אולי נתעכב בשני אחת וציעו עוד כמה כיסות, כי נראה שנכנס אליהם כיסות עכשיו. אוקיי, אז משנה ראשונה דיברה על אהבת השלום ואהבת הבריות, קירוב לתורה של הבריות. משנה שנייה, נגד שמה אבד שמי, מי שמגדל את שמו, שמו גדל ועולה. בסוף הרבנות מקברת את בעליה ושמו הולך לאיבוד. ודלא מוסיף יסף, בפשטות הפירוש, מי שלא ממשיך ולומד תורה, מי שלא מוסיף על ידיעותיו, גם מה שכבר למד, יסוף ויעלם, או פירוש שני, הוא דלא מוסיף, הוא עצמו יאסף, יסוף מן העולם חלילה, הוא דלא יליף, קטל החייו, וכאן ייתכנו שני פירושים בתרגום קודם, הוא דלא יליף, הכוונה היא, אמרנו מקודם, מי שלומד אבל לא מוסיף על לימודו. עכשיו, דלא יליף, הכוונה היא מי שלא לומד בכלל. זה הפירוש הפשוט, כך בוחר הרב מברטנורה שיש לפניכם. ואפשר לפרש, הוא דלא יליף, מי שמוסיף ולומד, אבל מונע עצמו מללמד. הוא דלא יליף, לא במובן שלא לומד בכלל, אלא הפוך. ואז הולך לפי סדר. דלא מוסיף, הכוונה היא לא מוסיף לעצמו, לא מחדש, לא מתחדש, ודלא יליף, פועל למען עצמו, אבל לא מלמד, לא יליף. קטלה חייו, ביטוי חריף מאוד, חייו מיטה, ודהישתמש בתגה חלף, המשתמש בכתרה של תורה, תגה זה כתרה של תורה, חלף. מי שעושה מהכתר את כבודו, את כתרו, קרדום לחפור, לומד הרמב"ם מהמשנה הזאת. לכל זה נגיע. אז אם כן, משנה הראשונה עסקה באהבת הבריות, אהבת שלום, רדיפת שלום, אהבת הבריות וקירובם לתורה. בסדר? משנה השנייה עוסקת בלימוד התורה. המשנה השלישית, הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני, ואם לא עכשיו, אי מתי. זאת הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים תנה עם שלוש משניות. אני אזכיר לעצמנו רק רגע את המבנה, לפני שניכנס. התחלנו מאנשי כנסת הגדולה, נכון? משה... טוב, זה ההזדמנות ככה לעשות וידוע הריגה לכל ה... מצפצף. טוב. אז אם כן, נעשה רק רגע סדר. התחלנו הרי מתחילת הזוגות. אנחנו מגיעים עד להילל. ו... אם תראו את הרצף עכשיו לשנייה אחת, רק כדי שנזכור את המבנה במשניות שלנו שלפניכם, זה קל כי הכל רציף. עכשיו יבוא בן זוגו של הלל שמאי, ואחרי שמאי אנחנו עושים קפיצה ארוכה של כמה דורות. רבן גמליאל היה אומר, רבן גמליאל הוא נכדו של הלל, שמעון בנו זה רבן שמעון בן גמליאל. אנחנו ממשיכים בצאצאיו של הלל. אתם שמים לב, כבר תמה תקופת הזוגות. ואנחנו לא עוברים למגוון של חכמים, אלא יש כאן עכשיו רצף. רבן שמעון בן גמליאל. בסדר? משנה הבאה, עוד פעם רבן שמעון בן גמליאל אומר, וזה רבן שמעון בן גמליאל נכדו של הקודם, שהוא אביו של רבי יהודה הנשיא. בסדר? אז מי שמתארגן על הזמנים, קפצנו מהלל עד לרבן שמעון בן גמליאל, אביו של רבי יהודה הנשיא, ואז עוד קפיצה, לא קפיצה, אלא ממשיכים. תראו רגע את הרצף, זה חשוב, פרק ב'. לא נכנס לאף משנה, תראו את המבנה. רבי אומר, רבי זה רבי יהודה הנשיא, ואחרי דברי רבי, ממשיכים ממש לסוף התנאים. בנו של רבי, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, והוא ממשיך במשנה ב' וג' שם וד', ומה קורה שם באמצע משנה ד' בפרק ב'? נו, שוב חוזרים אל הלל, ועוד פעם הלל אומר לא רק מימרה אחת. אתם רואים מה קורה שם? אל תפרוש מן הציבור. הוא היה אומר אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. בסדר? עוד פעם סיפור על הלל, אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים, שוב ארמית, אמר לה על דעטפת התפוך וסוף מטייפייך יטופון, הוא היה אומר מרבה בשר וכולי, ואז המשנה חת, נו, רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי. אז אם הסדר היה לפי הסדר ההיסטורי שהיה לנו בפרק א', אחרי הלל ושמי היינו צריכים להגיע למה? רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי. ושם מיד, מה ההמשך, אחרי משנה קצרה מאוד שלו, שחוזרת להיות כמו המשניות של פרק א', שלושה דברים. או אפילו דבר אחד, רק שלושה חלקי משפט. אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זהו משפט קצר. ואז, מה בא אחר כך, אחרי רבן יוחנן בן זכאי, נו? חמישה תלמידים שהיו לו. פה אנחנו מתחילים להיפגש עם התנאים. רבי אליעזר, רבי יהושע, נכון? רבי יוסי, רבי אלעזר בן ערך, רבי שמעון. פה נפגשים עם התנאים כבר. אז רק שנראה את המבנה, בכוונה המבנה הוא כזה. הפרק הראשון עוסק בסדר של ההשתלשלות ממשה רבינו, ועד להלל הזקן, ובהלל הזקן עד להמשך, איך זה ממשיך, עד סוף תקופת המשנה ואחריה. כשמסיימים את השושלת הזאת, חוזרים לתאר את ההתחלקות של התורה לכל החכמים כולם. רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמי. ויש כאן מבנה שמתמקד בהלל כנקודת מרכז בכל המשניות. נכון? כנקודת מרכז. אגב, חז"ל אומרים שהלל, יש גמרא במסכת יומא שאומרת שתורה השתכחה מישראל ובה עזרא הסופר, וחזר וסדרה. ושוב נשתכחה, ועלה הלל מבבל, ושוב החזירה. והאמת היא, שעזרה זה מה שבמקביל מופיע ממשה, לא היה כמשה, אבל במה שבמקביל מופיע כמשה. מה שעשה משה בתורה שבכתב, אומרים חז"ל, ראוי היה עזרה שתינתן תורה על ידו. שיש לנו רצף. משה קיבל תורה מסיני, עד אנשי כנסת הגדולה שנוצרו על ידי מי? עזרא הסופר. ומי עזרא הסופר עוברים להלל הבבלי, שחוזר ומחזיר את התורה ואת העטרה ליושנה. בסדר? אז בעצם הנקודה הזו שמתמקדת בהלל תמשיך לדורות הבאים ותחזור להלל. אז אנחנו לומדים עכשיו כמה משניות של הלל, רק רציתי שנראה קודם כל את החריגה. עכשיו נחזור לפרק שלנו. מהם שלושת הדברים שעליהם הלל מדבר? הראשון, הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אני אחזור לא לכל מה שדיברנו בפעם הקודמת בכלל, נגענו במשנה הזאת בדברים מאוד יסודיים, אבל למבנה הבסיסי שצריך להבין. הווי מתלמידיו של אהרון. חשוב להילה להדגיש, לא הווי אוהב את הבריות, כמו הווי רץ להווי זנב לעריות, או כל הווי שמופיע, הווי מקדים בשלום כל אדם. אלא הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום. הלל הזקן רוצה להגיד לנו, זו סוגיה שצריך ללמוד אותה כל הזמן. יש סוגיות שאתה צריך לפעול בהן, והפעולה תעשה כבר הוויה שאתה חי את זה. הוו מתונים בדין. אני לא צריך להפנות לך כל הזמן את ספר הלימוד, איך עושים את זה. זו עבודה על המידות. הבו מתונים, אל תמהר להכריע. הבו מתונים בדין. הווי מקדים בשלום כל אדם. אבל כדי לקיים את המשנה של אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, צריך כל הזמן להתקשר אל הרבי. להיות מקושרים למי? לאהרון. הלל לא אומר, הווי אוהב את הבריות, כאילו הוא גם אומר על עצמו, גם אני מתלמידיו של אהרון. אנחנו צריכים ללמוד כל הזמן ולהיות, כלומר, מה ההווי? זה מעניין, אם נשים לב רגע מבחינה לשונית. הווי הוא תהיה בהוויה של. אז מה ההווי של המשנה הזאת? הווי תלמיד. לא הווי אוהב את הבריות. הווי מתלמידיו, תהיה כל הזמן בהוויה של מישהו שלומד את הדבר הזה ממישהו. הווי מתלמידיו של אהרון. כלומר, כל הזמן תהיה מתלמידיו. זה מעניין מאוד, כאילו זה צדדי, אהרון הכהן. כולם זוכרים את האוהב את הבריות ומקרבן לתורה ובצדק. אבל זה לא מה שהלל אומר. הלל אומר, כדי להגיע למצב הזה, אתה צריך להיות כל הזמן הווי מתלמידיו של אהרון. זו המשנה הראשונה. עוד נחזור אליה שוב עוד מעט. מה הקשר בינה לבין המשניות הבאות? המשנה הבאה מדברת על משהו לכאורה לגמרי אחר. נגד שמה, עבד שמי. נגד שמה, עבד שמי, מקביל קצת למי שרודף אחר הכבוד, שהכבוד בורח ממנו. למרות שכאן לא מדובר במישהו שרודף אחר הכבוד. תראו את דברי הרב מברטינורה על נגד שמה. מי שנמשך שמו למרחוק. מה הוא השם? מתוך שררה ורבנות. עדיין מה הוא השם? שמו נמשך למרחוק. כי יש לו תפקיד. והתפקיד הזה, יש לו עוצמה בתפקיד, יש לו כוח בתפקיד. אבל מתוך שררה ורבנות נמשך שמו למרחוק. אתם זוכרים שהלל הוא תלמידו של שמעיה. ואתם זוכרים מה אמר שמעיה? אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. ושנא את הרבנות. שמעיה דיבר על שנאה. הוא לא דיבר על אל תתעסק במשהו. אלא המבחן האמיתי שלך הוא האם אתה שונא את הרבנות. יכול להיות שאתה נמצא בתוכה. בתוך תפקיד שהוא של שררה. אבל המבחן שלך הוא האם אתה שונא את הרבנות ואוהב את המלאכה. נגד שמה זה מי ששמו נמשך מחמת הרבנות. זה כמעט משהו שאתה לא יכול לשלוט עליו. מה אפשר לעשות? שמך יצא לטובה בעזרת השם. אז נגד שמה, עבד שמי. צריך לדעת, זה שמו ילך לאיבוד. יש כאן בין המפרשים העמוקים שאומרים, נגד שמה מי ששמו נמשך, לא תמיד עובד שמו, לפעמים המזל משחק לו. אבל הפירוש הוא אחר, יש אומרים. נגד שמה, עבד שמי. השם שלו תופס את כל הנפח, את כל המסך, ולאט לאט הולך לאיבוד שמו. יהי שמי, שם יה. ודלא מוסיף, נראה כאילו אין קשר, כאילו זה נושא אחר. ודלא מוסיף, בלימודו, יוסף. למה זה קשור אחד לשני? ודלא יליף, ומי שלא מלמד, או מי שלא לומד בכלל, קטל החייו. אם זה מי שלא לומד בכלל, למה הוא לא לומד? על מה מדובר? איך זה קשור אחד לשני? מה הולך פה בעצם? ולהשתמש בתגה, חלף. אז הסוף וההתחלה קשורים מאוד אחד לשני. נגד שמה, והמשתמש בכתרה של תורה. אבל האמצע נראה בכלל לא קשור. אם אדם לא לומד, זה כי הוא לא לומד, הוא לא לומד. אם אדם לומד ולא מוסיף, או אם אדם לא מלמד, איך זה נכנס אליו? ואחרי זה, המשנה השלישית, בכלל נראית דבר בפני עצמו. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אי מתי? האמת שמי שמתבונן שלוש המשניות עוסקות בדבר אחד בלבד. בהעברת שם השם דרכי לכל הבריות. איך מתגלה שם השם בבריות דרכך? מהו תפקידו של אדם בעולמו? מה הוא צריך לעשות? לא מדובר פה על אדם שלומד כך או לומד אחרת. מדובר על הלימוד בדרך שבה הוא מעביר את הדברים אל העולם. בוא נראה את זה מההתחלה. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. בפעם הקודמת דיברנו על מושגים שלכאורה יכולים להיות סותרים. אבל אפשר לפרש את המשנה בהמשך לדברים של הפעם הקודמת בצורה נוספת. אפשר להיות אוהב שלום, כמו שאמרנו. אמרנו, האדם יושב על המרפסת ורואה שני אנשים רבים למטה, והוא אוהב שלום. פשוט בורח לשלום. אפשר להיות אוהב שלום שרודף שלום. הפעם הקודמת אמרנו שאוהב את הבריות ומקרבן לתורה יכול להיות סותר. האם אתה יודע לקרב לתורה, אבל שהתורה לא תרחיק את אהבת הבריות סתם? אז מה אם עכשיו הוא עוד לא קרוב לתורה? אם אתה אוהב את הבריות, כי אתה אוהב את הבריות. זה המבחן שעליו הלל מדבר. אוהב את הבריות. אגב, הביטוי הבריות הוא ביטוי נפלא. למה הוא משתמש בביטוי בריות? למה לא אוהב בני אדם, אוהב את היהודים? בריאה באלמה. אתם יודעים מה זה בריות? בריות. התואר הכי נמוך שבו אפשר לתאר אותי הוא בריאה. אין תואר נמוך יותר. כי התואר בריאה בעצם מתאר עובדה אובייקטיבית שבמחילה ממש לא מבחינה ביני לבין החיידק. שנינו בריאות. אוהב את הבריאות ודאי מדבר על בני האדם, כי הוא אומר מקרבן לתורה. אבל הוא אומר, אתה צריך לאהוב אותי מצד היותי בריאה. בעברית אחרת, אם אתה אוהב אותי כי אני בריאה, זאת אומרת שאתה אוהב את מה? את הבורא. שברא אותי. אם התואר שלי הוא בריאה, אז מה מעניין אותך? שנבראתי. אז זאת אומרת שיש פה בורא. אם יש בורא, אז בעצם מבחן אהבת הבורא שלך הוא באהבת הבריאות. האם מה שאתה אוהב אותי, ונתמקד רגע באהבת ישראל, זה רחב יותר, אבל נתמקד באהבת ישראל, האם אתה אוהב אותי בגלל משהו מסוים, ולו הקטן ביותר? אז זה לא אהבת הבריות, כי היא אהבת הבריות. או שאתה אוהב אותי כי אני בריאה. תניא בפרק הידוע שלו שעוסק באהבת ישראל, פרק למד ב', פרק מאוד מאוד יסודי, מדבר על המשנה הזאת של הלל. ומדבר על אהבת הבריות מצד היותם בריות. ואוהב את הבריות, לא כתוב פה בשום מקום, כדי לקרבם לתורה. תשים טוב לב למשנה. אוהב את הבריות, ככה. ומקרבן לתורה. חובת אהבת הבריות היא חובה לא מותנה בשום תוצאה. אם יש לך פגם באהבת הבריות, יש לך, כמו שאמרנו עכשיו, גם באהבת הבורא. ומקרבן לתורה. יש שני צדדים שכשאני רואה יהודי, אני אמור להתקשר אליו. יש ביטוי מעניין מאוד בתנא דבי אליהו. כתוב שם, שני דברים יש בעולם, ואני אוהבם בליבי אהבה גמורה. ואלו הם, תורה וישראל. ואיני יודע איזה מהם קודם. אז ממשיך אליהו הנביא בתנא דבאליהו. דרכם של בני אדם אומרים, תורה קודמת. ואני אומר, ישראל קודמים. צריך להבין את זה בעומק. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, כתוב שהוא נמלח בנשמותיהם של ישראל. זאת אומרת שבעומק, בעומק, בעומק, הנשמה הזאת, שהיא חלק אלוקה ממעל, היא קודמת לתורה. הנשמה הזאת ירדה וירדה 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 וירדה, והיא מופיעה אצלי בגוף. ועכשיו, כפי שהיא מופיעה אצלי בגוף, התורה קודמת לה. כלומר, הנשמה הזאת, שאני מסתכל עליה בבסיס שלה, אנחנו אומרים את זה אגב כל יום בתפילה, אלוקיי, נשמה שנתת בי, תהוריי. אתם יודעים מה זה תהוריי? היה צריך להיות כתוב, אלוקיי, איך זה ממשיך? אלוקיי, נשמה שנתת בי תהוריי, נו, אתה בראת, אתה יצרת וכו'. איך היה צריך להיות אבל כתוב? אלוקיי, נשמה שבראת בי, ונפחת בי, ויצרת בי, תהוריי. אבל לא כך כתוב, כי זה לא נכון. אלוקיי, נשמה שנתת בי, נתת בי. מה זה נתת ומה זה בראת? זה לא אותו דבר? אלוקיי, נשמה שנתת בי, שם למעלה בעולם האצילות, עוד לפני שהיא בכלל ירדה הנה, הנשמה הזו שתחזור אל האלוקים אשר נתנה, תהורה היא. ואז היא התחילה להשתלשל למטה. ברתה. יצרתה. נפחתה בי. משמרה בקרבי. ואתה עתיד ליטלה ממני. ליטלה מקביל לאיזו מילה? נתת. כמו שנתת, אתה עתיד ליטלה. זאת אומרת, שמעצם שורשה של נשמה של יהודי, היא למעלה, למעלה, למעלה מהתורה. אבל כפי שהנשמה מופיעה כאן בהשתלשלותה, אז איך הנשמה פועלת בעולם הזה? היא לומדת את זה מהתורה. דרכם של בני אדם אומרים, תורה קודמת. ואני אומר, ישראל קודמים. הלל עסוק בדבר אחד. איך אפשר לגלות כל הזמן את החלק אלוקה ממעל, את הצלם אלוקים, את המיוחד, את האינסוף שלכל אחד מאיתנו? והקוד הוא אוהב את הבריות. לא אוהב את זה שאתה חכם, שאתה גבוה, שאתה חושב כמוני, שאתה חושב אחרת ממני, שאתה תלמיד חכם. אוהב את זה שאתה בריאה. זה הכי אוהב, יותר מהכל. כשאנחנו מדברים אל הקדוש ברוך הוא בימים נוראים, אנחנו אומרים ליושב תהילות, לרוכב ערבות. אז ערבות זה מושג אלוקי, שמימי, רוכב ערבות. ואנחנו בטח זוכרים את הערבות אצלנו. זוכרים את הערבות? זה אלה שנותנים להם פאץ'. זוכרים את הערבות? שחובטים בהם. הערבות, כל מבשר. הערבות הם הנמוכים שבארבעת המינים. יש את האתרוגים שיש בהם טעם וריח. יש את אלה שיש בהם ריח, כמו ההדסים, ואין טעם, נכון? יש את אלה שיש בהם טעם ואין ריח כמו הלולב, ויש את הערבות. ערבות, ערבי נחל, כלום. אתם זוכרים מה קורה בהושענא רבה? מה עושים בהושענא רבה? יום ערבה, נכון? הושענא רבה זה יום חתימת הדין. זה היום שבו אנחנו מגיעים, זהו, כל הדברים, השניות האחרונות נסגרות. הרגע האחרון של המשפט בעזרת השם. מה עושים בהושענא רבה, זוכרים? לוקחים את ארבעת המינים, נכון? שמים אותם בצד. מביאים עכשיו לא ערבה אחת, אלא חמש. כל הג'מעה. הערבות אומרים חז"ל זה כנגד פושעי ישראל. לא תורה, לא מעשים טובים. עכשיו באים עם כל החמישייה. ותופסים אותם, ואיזה תפילות מדהימות. זה מה שעושים ברגע הפתקה, ברגע החתימה? אני, אם היו שואלים אותי, הייתי מציע עכשיו אם אפשר להחביא את הערבות. תביא לזה, אני יודע מה, טוב, זה כלכלי, הרבה, חמישה אתרוגים תביא. אתם רואים איך יורדים המחירים במכה, לא משנה. תביא חמישה אתרוגים, מה הבעיה? למה להביא דווקא עכשיו ערבות? הזכרנו פעם את השפת אמת, שאומר על הערבות, זה פלא פלאות. כשמגיעים להושענא רבה, כשמגיעים לרגע של החתימה, אז כמו עורך דין טוב, את השפן הכי טוב שומרים לשנייה האחרונה. עורך דין טוב לא מבזבז את זה בדקות הראשונות. שאף אחד לא ידע, את זה הוא שומר בכיס. ברגע הנכון הוא יוציא את השפן האחרון, וזה יעשה את הפאנץ'. ככה הוא שואף. באנו ראש חודש אלול, ראש השנה, כיפור, ואמרנו, ריבונו של עולם, תראה את התורה, תראה את המעשים הטובים, תראה את הצדיקים, תראה את הדברים הטובים שאנחנו עשינו, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, עשינו תשובה, וידוי. עכשיו מגיעים לרגע האחרון. אז ברגע האחרון מוציאים את הערבות ואומרים, ריבונו של עולם, הנה השפן האחרון. לא תורה? לא מעשים טובים? סתם אנחנו כמו שאנחנו. רוצה להחליף? יש יותר טוב? לא זה מה שערב לך יותר מהכל? לא כך אתה רוכב ערבות? לא בגלל התורה, לא בגלל המעשים הטובים, בגלל סגולת ישראל, בגלל שאנחנו חמישה יהודים אגודים באגודה אחת, ועוקדים חמישה באגודתו על ארץ יסדה כמו יד, וחובטים בהם. אנחנו כמו שאנחנו, עם המכה הזאת, עם המיץ שאפשר להוציא מהערבה, לא עם הריח, לא עם הטעם, לא עם שניהם ביחד, איתך. פה יש רק אותך. אין פה את השכל שלי, אין פה את הפעולות שעשיתי, יש פה רק אותך. אתם מבינים את המהלך? זה הפוך לגמרי. זה השיא של הכל. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון. אהרון עסק בלקיים את התורה, לא בללמד אותה כמו משה. והיה עסקן אהרון מלמד שלא שינה. כל עניינו של אהרון היה להופיע בעולם קדושה, כהן גדול. אהרון הוא התלמיד הראשון של משה. משה מעביר לאהרון ואחרי זה מעביר הלאה. ואהרון הוא זה שממונה על זה שהקדושה הזאת הופיעה בעולם, במציאות. אהרון הוא זה שאחראי שהזר הקרב יומת. אהרון הוא זה שצריך לטפל במי שרוצים להתקרב אל הקודש. זוכרים את פרשת קורח? אהרון הוא זה שצריך לטפל בכל הנגעים. זה הכהן. תזריע, מצורע. ואהרון הוא זה שמלמד שהבסיס לקירוב לתורה הוא אוהב את הבריות. כי דרכם של בני אדם אומרים תורה קודמת. ואני אומר ישראל קודמים. המושג הזה של ישראל קודמים אומר שכל מה שיש פה הוא, הוא אלוקי, הוא אינסופי. הפגישה שלי עם יהודי היא פגישה עם אינסוף. ככה, סתם מצד היותו משהו, בריאה. ובפגישה הזאת עם הבריאה מתחילה האהבה שמתאר הלל. וכאן בכל הדיונים שתפגשו בין הלל לשמאי, תפגשו את הנקודה הזאת אצל הלל. הפעם הקודמת עסקנו בסיפור הגדול הזה על אותו אחד שחפף ראשו ערב שבת. לא נחזור לשם. אבל זה מה שקורה להלל במקרים האחרים. בא אותו אדם ואומר, למדני את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. וזה לא נכנסנו בפעם הקודמת, רק אמרנו על זה רגע אחד, עברנו. והלל אומר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. זה כל התורה כולה. ואידך פירושה, זיל גמור. אתה אומר תמה, באמת? זה רציני מה שאתה אומר. כלומר, מה ששנו עליך זה כל התורה, ונטילת ידיים זה פירוש של זה. מה אמרת? אידך פירושה, זיל גמור. זאת אומרת, אצל הלל בתורה היה משפט אחד למעלה כתוב מה ששנו עליך, והשאר היה פירוש רשי. איך כל התורה זה פירוש למה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. איך זה מתחבר בכלל? אתם יודעים מה זה מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך, ואידך פירוש הזיל גמור? איך יכול אדם להתחבר עם חברו? התשובה היא בדרך כלל בוא נהיה כנים, כי יש איזשהו אינטרס שמחבר אותנו. זה לא החיבור שהלל מדבר עליו. יש דרך אחת שהיא הגורמת לאדם בסוף להתחבר עם חברו. האם מה שמשתף אותנו זאת הנשמה שלנו? או שמה שמייחד אותי זה הגוף שלי? מה מעניין אותי? אם הגוף שלי מעניין אותי, אין לך מקום. בסופו של דבר אתה לוקח לי מקום. לא יודע כמה. יכול להיות שאני כן רוצה איתך חיבור, כי בסופו של דבר זה לא מזיק לי, זה אולי אפילו טוב לי. בוא נהיה שותפים. לא זאת אהבת הבריות. זאת מקסימום אהבה אינטרסנטית. אני רוצה את החיבור איתך כי אני רוצה ללמד אותך תורה. זה אינטרס. כשאני אומר שאני מצליח להתגבר לגמרי, 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 לגמרי על הגוף שלי, ואני קשור אליך, כי אני ואתה זה אחד. למה אנחנו אחד? כי השם אחד ושמו אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה פירוש? שאין עוד מלבדו, כלומר הכל אחד. כמה קל לאדם להגיד את זה כשהוא רואה את הים הגדול ואת ההרים הרחוקים, וכמה קשה לו להגיד את זה מול חבר אחד. אני בטוח שקין יכול היה להגיד את זה כלפי כל העולם, אבל לא מול הבל. כי הוא תופס לו את המקום. בא הלל ואומר ליהודי הזה שעומד על רגל אחת, איך אמרנו בפעם הקודמת? למה אתה עומד על רגל אחת? מה מרתיע אותך? מה מפחיד אותך להיכנס על שתי רגליים וללמוד את התורה? הרי אתה ביקשת למדני את כל התורה כולה. שמאי, אתם זוכרים את התגובה שלו, דוחף אותו באמת הבניין שבידו. הסברנו. פשוט הגיוני. שמאי אומר לו, תשמע את ההיגיון שלך. מה ההיגיון במינים שאתה אומר? אתה רוצה ללמוד את כל התורה, אתה אדם רציני. אי אפשר ללמוד תורה צחוקים. קח אמת בניין ותראה איך בונים בניין. בוא אני למד אותך שלב, עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב. הלל אומר, הוא צודק. יש משהו שהוא כל התורה כולה. יש משהו שהוא כל התורה כולה. אתם יודעים מה זה פירוש? פירוש זה לא רק מה שאנחנו קוראים, מה הפירוש של המילה האחרונה. פירוש זה כמו לפרוש משהו. לפרוש מפה. לפרוש זה להמשיך את הנקודה, להמשיך את הרעיון. יש רעיון אחד שהוא הרעיון של כל התורה כולה. והרעיון הוא שאין עוד מלבדו. שהגוף שלי לא תופס מקום. אם הגוף שלי לא תופס מקום, אני יכול לעבוד את עבודת השם בכל המושגים האחרים. אם הגוף שלי לא תופס מקום, אני יכול להתגבר על היצרים שלו. בבן אדם לעצמו. בבן אדם למקום. אם האגו שלי לא תופס מקום, אתם מבינים מה זה הגוף? הגוף זה לא הגוף, הגוף זה האגו. מה בעולם יש? את הישות שלי, אותי, או את הקדוש ברוך? אם אני חלק אלוקה ממעל, ואני לא תופס נפח, וכל מה שאני מופיע, ומפני שאני חלק אלוקה ממעל, אז יש גם לך מקום. ואם אני תופס נפח, אז אתה מפריע לי. אנחנו מבינים את זה? זה כלכלה פשוטה. אם אני תופס נפח, אז אתה לוקח לי חלק מהנפח. אם אני לא תופס נפח, אז אתה לא מפריע לי בכלל. רק טוב. בעולם רוחני מבינים את זה יפה מאוד. פעם תפס אותי יהודי גדול 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 בירושלים, צריך היום הרבה רפואה. ישבתי אצלו בדיבור, ואז הוא אמר לי משפט שמאוד תפס אותי. האדמור מארלוי, רבי מארלוי, אריך השם ימיו ושנותיו, שאל אותי, הוא אומר לי, אני לא מבין, אנחנו אומרים בקדושה, נקדש את שמך בעולם, הוא אמר את זה בנוסח האשכנזי שהוא רגיל, אבל זה אותו דבר, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. זאת אומרת, שאיך אנחנו צריכים לקדש? כמו המלאכים, בסדר? בנוסח שאני נוהג, שרובנו נוהגים, אני חושב, נקדישך ונעריצך, כנועם שיח סוד צרפי קודש, אותו דבר. זאת אומרת, שהם יודעים לקדש יותר טוב מאיתנו. נכון? כי אם אני אומר לך, אני רוצה, הלוואי שתקדש כמו שהם, סימן שמה? שהם מעלינו, הם יודעים יותר טוב. הרי לימדו אותי שהמלאכים ביקשו את התורה, ומשה רבינו אמר שהוא יותר טוב. אז אמרתי לו, הרב, אולי בקדושה זה אחרת. תורה, ללמוד, זה אנחנו, אבל אולי בקדושה, מלאכים, בכל זאת, זה מקצוע מעניין קדושה, אני יודע, מלאכים קדוש, זה לא אני. זה מקצוע אחר. זוכי, איך אמר לי, לא נכון. למה? זאת אומרת, חז"ל אומרים, שכשהמלאכים באים לקדש את הקדוש ברוך הוא, אז הם צריכים שלוש תיבות לפני שהם מזכירים את שמו. קדוש, 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 השם צבאות. אבל כשבני ישראל באים לקדש את הקדוש ברוך הוא, הם צריכים שתי תיבות בלבד. שמע, ישראל, השם. הרי מה אומרים בשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד? שהוא מובדל, שהוא קדוש, שהוא אחד, שאין עוד מלבדו. מה אומרים המלאכים כשהם אומרים קדוש, קדוש, קדוש? את אותו דבר. אז זאת אומרת, שמה לימדו אותנו, שמה? שהם פחות מאיתנו, לא רק בתורה גם, ולקדש. נו, אז למה צריך לקדש כשם שמקדישים אותו? טוב, השארתי תקוע. נו, מה התשובה? אמר לי דבר מדהים. אמר לי, בטח שאנחנו יודעים לקדש יותר טוב. אבל תראה איך הם עושים את זה. תראה. עכשיו שהוא מסתכל, לא הבנתי. זאת אומרת, תראה מה אתה אומר בסידור, תראה. יחד, כולם, בשפה ברורה, בנעימה, נותנים רשות זה לזה. אתה ראית פעם דבר כזה, הוא אומר? זה לא נורמלי. אנחנו רק מבקשים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. אם הם שצריכים שלוש קדושות כדי לקדש אותך, יכולים להגיע לאן שהם מקדשים? לאן אנחנו היינו יכולים להגיע אם רק היה שפה ברורה ונותנים רשות? אז למה להם יש שפה ברורה ונותנים רשות? כי יותר קל לצמצם את האגו בעולם המלאכי. ככל שאתה גבוה יותר, אנחנו משתמשים בביטויים גבוה ונמוך. אם הקדוש ברוך הוא אין סוף, אז מה זה גבוה ונמוך? זה מושגים שלנו. גבוה, מה זה קרוב אליו? מה זה קרוב ורחוק? קרוב פירושו בעומק רק דבר אחד. פחות תופס נפח. הכל אלוקות. רק השאלה היא כמה אני מפריע. מה שיש הוא רק אלוקות. לא, יכול להיות שיש עוד, יכול להיות שיש גם את העיתון של היום בצהריים. תחשוב, נכון, כן, זה גם יש. אבל אם אתה קצת יותר שפוי, במחילה, אז יש רק אין עוד מלבדו, זה היש. אני רק צריך להצליח לתת ליש הזה להופיע בי. להתלבש בי. למה הוא בחר בי יותר מבמלאכים? כי הכי קשה זה לגלות את האין סוף בכל כך הרבה יש, בכל כך הרבה אגו, בכל כך הרבה ניפוח. למה מיכאל וגבריאל יכולים לתת רשות זה לזה? כי הם שני מלאכים, הם שני שליחים, כל אחד יודע מה התפקיד שלו. מיכאל שר של מים, גבריאל שר של אש. הם לא מתחרים ביניהם בכלל. הם אגב רוצים שכל אחד ימלא את התפקיד השני, אחרת לא גומרים משמרת. אתה גומר משמרת רק אם גם מיכאל עשה את תפקידו וגם גבריאל עשה את תפקידו. אבל בעולם שאני נמצא בו, המבחן אם אני אוהב את הבורא הוא בשאלה אם אני אוהב את הבריאות. יותר קל לאהוב הרים וגשמים ומים מלאהוב בריאות. כי בריאה אחת תופסת את המקום שלי. וכשהיא תופסת את המקום שלי, נבחן האם אני אוהב אותו או אותי. אתם מבינים למה זה כל התורה כולה? כי פשוטו ממש. זה כל התורה כולה. אין שום דבר חוץ מזה בתורה. מה כתוב בתורה? כל התורה כולה זה לגלות את שמות השם. חז"ל אומרים שכל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא. יש ביטוי קורא בתורה, לקרוא בתורה. לקרוא, היה קורא בתורה. מה זה קורה בתורה? לומד תורה, מה זה קורה? אמרתי לכם פעם, אני חושב, בעל התניא מסביר מה זה היה קורה בתורה. מדהים. זאת אומרת, אתם יודעים מה זה היה קורה? הוא אומר, כל התורה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה זה היה קורה? הוא היה קורה. אבא! היה קורה בתורה. הוא קורה. הוא קורא לו שיבוא. זה נקרא לקרוא בתורה. לקרוא בתורה זה לקרוא לו. על ידי התורה. כתוב בפסוק קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו. באמת, זה לא פר, זה פסוק לא פר, זה פסוק לא פר. אומרים אותו, אומרים אותו, אומרים אותו, אבל זה לא פר, כי מתחילים יפה ככה, אז כולם באים, בוחרים, זה רייטינג. קרוב השם לכל קוראיו, מצוין. ואז באותיות קטנות יש את ההערות של העורך דין למטה, מי משתתף במבצע. לכל אשר יקראו באמת, לא הבנתי, ומה אמרת בהתחלה? כל קוראיו, לא? אז מה זה כל אשר יקראו באמת? מסבר בספרים. אתם יודעים מה זה לכל אשר יקראו באמת? אתה יכול להגיד שאתה קורא לו באמת? זאת האמת, זאת התורה. אתה לא יודע לקרוא לו. קרא לו באמת, קרא לו, אבא! כל אות פה זה שם שלו. כל מילה זה שם שלו. תקרא לו. לכל אשר יקראו הוא באמת. כך קוראים לו. זאת הדרך לקרוא. אתה אוהב את הבריאות? אז אתה אוטומטית תקרבם לתורה. אבל אם אתה אוהב את התורה, מי אמר שאתה תקרב אותם לבריאות? מי שאוהב את הבריאות, אז הוא אוהב את הבורא. מי שאוהב את הבורא רוצה להעביר את הבורא לעולם. איך קוראים לבורא? מעבירים את התורה לבריאות. מה מעכב מזה? שלפעמים נדמה לי שאני לא נמצא במקום שלילי, אני במקום חיובי, רק אני עסוק בתורה. אבל העיסוק שלי בתורה כאילו מנותק עכשיו מעניין אהבת הבריאות. זה נושא אחר. אני לומד תורה. אני לומד תורה. אני רוצה לקרוא לכם פסקה בתנא דבאליהו. פסקה מחרידה. שמה תאמר. תשמעו מילים. פרק י' בתנא דבאליהו. שמה תאמר אותם 70,000 שנהרגו בגבעת בנימין. יש סיפור נורא בספר שופטים על שבט בנימין, פילגש בגבעה. סיפור מחריד, מעשה סדום הכי מחריד שיש בעולם, איך ישראל הופכים לסדום בבנימין. ואז בעקבות הסיפור של פילגש בגבעה, נהרגים 70,000 מישראל. 68 ומשהו. שמה תאמר אותם 70,000 שנהרגו בגבעת בנימין מפני מה נהרגו? שאלה מוזרה. מה זה מפני מה נהרגו? תפתח ספר שופטים בפרקים האחרונים ותראה מפני מה נהרגו. תשמע את כל הסיפור. מה אתה שואל? איך זה קרה? איך הגענו לזה? לפי... זה לא יאמין, תשמעו טוב. שהיה להם לסנהדרי גדולה שהניח משה ויהושע. שופטים זה בסוף ימי יהושע. הזקנים, משה קיבל תורה מסיני ומסרה לזקנים. ויהושע, ויהושע, לזקנים. זה הזמן שאנחנו מדברים עליו. בסדר? היה להם לסנהדרי גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם. היה להם להילך ולקשור חבלים של ברזל במותניהם ולהגביה בגדיהם למעלה מארכובותיהם ויחזרו בכל עיירות ישראל יום אחד ללחיש, יום אחד לבית אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים וכן בכל מקומות ישראל וילמדו את ישראל דרך ארץ בשנה ושתיים ושלוש. על מתי הוא מדבר? על תקופת הכיבוש. אתם יודעים מה הוא שואל? הוא שואל איך המדינה הראשונה התפרקה. כדאי לשמוע את הדברים טוב. עסקנו אגב פרק א' במדינת החשמונאים. אתם יודעים במה עושה קטן לבי אליהו? במדינת ישראל מהדורה הראשונה. מדינת ישראל מהדורה הראשונה מוקמת בימי יהושע. נכון? בסוף ימי יהושע שקט. ואז מתחילים ימי השופטים. ושם מגיע הסיפור הזה של גבעת בנימין. שם מגיעות הטרגדיות של מלחמת אחים עם 42,000 הרוגים מסביב לסיפור יפתח. שם מגיע הסיפור המוסרי הכי מכוער לסיאו, סיפור גבעת בנימין. הסיפור שבעקבותיו מבקשים בני ישראל לנדות את שבט בנימין ולהוציא אותו מהקהל. עד שבא יום ומתירים את שבט בנימין לחזור לקהל. איך זה קרה? אומר התנא דבאליהו, זה לא יאמן, זה מדרש קדום. לפי שהיה להם לסנהדרין גדולה, כשבאים לשבת בארץ, לא לעסוק עכשיו במי לוקח איזו נחלה. זה לא הסוגיה. איך בונים תשתיות? יש תשתית אחרת שהיה צריך לעבוד עליה. הם היו צריכים להניח הכל, להגביע בגדיהם למעלה מהרכובותיהם, לקשור ברזלים במותניהם, הברזלים זה האוטו של אז, ולעבור מלחיש לבית אל ומבית אל לחברון ומחברון לירושלים, עד שיגיעו לכל מקומות ישראל וילמדו את ישראל דרך ארץ בשנה ובשתיים ושלוש. זה לא בדקה. עד שיתיישבו ישראל בארצם. ואז בבסיס, הבסיס יהיה עם זה. כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמות כולם שברא. מסוף העולם ועד סופו. מה מסוף העולם ועד סופו? זה סך הכל ישראל. אם כך היינו מתיישבים כשהיינו מתחילים את מדינת ישראל מהדורה הראשונה, אז היה מתקדש שמו מסוף העולם ועד סופו, והיה מוקם בית מקדש לכל העמים. והם לא עשו כן. מי? סנהדרין גדולה. אלא כשנכנסו לארצם, כל אחד ואחד מהם נכנס לכרמו וליינו ולשדהו. ואומרים שלום עלייך נפשי. מי? אי אפשר לקרוא את המתן הדבר הזה. כדי שלא להרבות עליהם את התורח. תנא דבאליהו, פרק י' א'. אתם שמעתם? אותם 70,000 שנהרגו בנימין, מפני מה נהרגו? תשובה. אין בתנא דבאליהו תשובה נוספת. אין על זה דיון. הלל אומר, מה המבחן? המבחן הוא אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אם אתה אוהב את הבריות מפני שהן בריות, והתואר הגבוה ביותר שיש לחבר שלך הוא היותו בריאה, כלומר התואר הנמוך ביותר הוא התואר הגבוה ביותר, אז ממילא אתה לא תופס מקום. אז אין תורח. אז מה שמעניין אותך זה לקדש את שמו בעולם. אז יש מקום. ואז אתה יכול להתרחב. ואז אתה יכול להתרחב. ולהתרחב, ולהתרחב, ולהתרחב. אתם יודעים מה זה מצרים? מצרים זה אגו. אתם יודעים למה ירושלים נקראת ירושלים? כי ירושלים כל עניינה זה רוחב. פרזות תישב ירושלים. כל עניינה של ירושלים, בניגוד למצרים, שהיא מיצרים, שהיא לראות את הכל צר. כי מה העניינה של מצרים? כל אחד צריך לדאוג למקום שלו. לפרעו יש את המקום שלו, והוא נותן לכל אחד את מקומו. מי שיפספס את מקומו לא יקבל את התפקיד שלו. איך בנויה מצרים? מצרים בנויה מיאור ומהיררכיה כזאת, וממצב שבו כל אחד זקוק לבוס שלו. כשכל אחד זקוק לבוס שלו, אתם מבינים את הפירמידה הזאת? סוס ורוחבו רמה וים. זוכרים מה הפירוש של סוס ורוחבו? סוס ורוחבו, מסביר הנציב, סוס ורוחבו, שירת הים, סוס ורוחבו. השיר עלה השם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים. שירו לה השם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה וים. אומר הנציב, באמת לא, זה לא יפה קצת שהפזמון של שירת הים זה על הסוס? אין לכם משהו יותר רציני. סוס ורוחבו רמה וים, השם ימלוך לעולם את סוס ורוחבו. אומר הנציב, לא הבנתם מה זה סוס ורוחבו. סוס ורוחבו זה במשפט אחד מטאפורה. זאת השיטה המצרית. אתה רוצה לדעת איך מצרים בנויה בעולם? אני אסביר לך. במצרים, בעולם המיצרים, כל אחד הוא הסוס של זה שרוכב עליו. לא מדברים פה על סוס שעושה אייה. עליך מדברים. כשמצרים מתקיימת, מתקיימת שיטת סוס ורוכבו. אתה רוצה להתקדם? 100%. אתה נאמן לרוכב. עכשיו תתקדם, 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 תתקדם. אתה רוצה פה עכשיו לעשות הפיכה? אתה מבין מה הולך להיות? כל הדבר הזה הולך ליפול עליך. רוצה קדימה. מצרים היא ארץ דמוקרטית. חופש הביטוי, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. רוצים פתאום ללכת למדבר ולעבוד את השם ולשאול מי אתם ולמה ואיך? למה משה ואהרון תפריעו את העם עם מעשיו? אז מה אתה מציע? תכבד העבודה על האנשים ונראה אם הם רוצים להישאר בשיטת סוס ורוך. רוצה להתקדם כלכלית? עוד שעתיים לעבוד. אני אמרתי לך לעבוד, מה פתאום? אתה רוצה. העולם פתוח. אבל אם לא תעשה את העוד שעתיים האלה, חבל על הזמן, אתה לא תתקדם בהייטק שלך. חופש. חופשת סוס ורוחבו. החופש הגדול. אתם יודעים מה זה מצרים? מצרים זה המיצרים. מצרים זה המציאות שבה הכל צר. מצרים זה המציאות שבה אתה לא יכול להתרחב. אתם יודעים מה יפיין את ירושלים? שבירושלים מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום. תאמינו לי שיותר צר שם. חסידים אומרים בחיוך שמעולם לא אמר אדם בירושלים צר לי המקום, כי היה כל כך צפוף, אי אפשר היה לומר כלום. אבל זה אמת. מעולם לא אמר אדם בירושלים צר לי המקום, כי מעולם לא... אני פעם הסתובבתי ברובע, סיפור של 3 שניות. הייתם פעם ברובע, טיילתם קצת. הסתובבתי ברובע, התחלתי לגור שם תקופה קצרה. הסתובבתי פעם ברובע. אחד הדברים שהכי הצחיקו אותי ברובע, הנה יש פה יושבי הרובע. אחד הדברים שהכי הצחיקו אותי ברובע זה ללכת ברחובות מסוימים. ולחשוב על המילה רחוב. אתה לא יכול ללכת באחד מולך, זה נקרא רחוב. אתה לא יכול ללכת על השורש של רחוב. הלכתי פעם, נדמה לי, בין רחוב הביקורים לרחוב, אני לא זוכר איזה רחובות, שם שאתה פשוט צריך לזוז ככה. אמרתי, אני ומי שהיה איתי או מי שהיה איתי לי, אני כבר לא זוכר, זה רחוב, זה לא רחוב. אמר שם יהודי זקן, זקן, מזקני ירושלים. אמר לי, איי, ילד, זה לא רחב לפה. פה זה רחב לפה. אומר לי, אתה לא מבין, זה נקרא רחוב. זאת כזאת אמת. מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום, לא כי צר או לא צר, אלא כי אתה לא תופס את המקום שלי. כי אם השם כאן, אז הכל כאן. עוד מעט תגיע למשנה של אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? אז תחליט. הלל הזקן בשמחת בית השואבה היה מגיע לפסגות. היה רוקד, היום היו קוראים לזה משתולה. ואז הוא אמר משפט. אם אני כאן, הכל כאן. אתם לא מבינים? אם אני כאן, הכל כאן. מה זה אני בכלל? אם אין אני לי, מי לי? אף אחד לא חייב לי כלום. וכשאני לעצמי, מה אני? אני כלום. אז מה אתה? אני גילוי של האין סוף. ואם לא עכשיו, אי מתי? אין לי שום שליטה על עוד 60 שניות, אני לא יודע מה יהיה אז. אני לא יודע. זכרתי אתמול בשיעור על אם לא עכשיו ואם מתי. יש ביטוי בגמרא, שוב יום אחד לפני מיטתך. מכירים? זה ביטוי בחז"ל, שוב יום אחד לפני מיטתך. אומרים חז"ל, נו, אבל אדם לא יודע מתי הוא ימות, עד 120. אומרים חז"ל, בדיוק זה היה הרעיון. נכון? אז אתה לא יודע מתי, אז אולי כדאי עכשיו, כי איך תדע. בדרך כלל כשאומרים את המשפט הזה, זה במוזיקה עצובה. זה מוסיפים לזה מוזיקה של רשת א' כזאת. זה משהו נוגי. זה לא הולך בשוב יום אחד לפני מיטתך. לא, אין מה לעשות. אבל אצל רב נחמן קוראים את זה במוזיקה של רב נחמן. רב נחמן לא היה רשת א'. לא, זה לא קלט אצלו. היה לו, שלא. שם היה המוזיקה שלו. והוא קורא את זה הפוך. אתם יודעים איך הוא קורא את זה? פלא פלאות. אומר רב נחמן כך. אני אסביר לך מה זה שוב יום אחד לפני מיטתך. תארו לכם אדם, נעשה את זה בציור הטוב ביותר, בין 120 שנה. ברוך השם. פחות 60 דקות. בסדר? פחות 60 דקות. אומרים שביום הזה, כשקמים בבוקר, מאחלים יום טוב. פחות 60 דקות. יש לו עוד 60 דקות. ומגיע אליו הרופא, זה כבר הבן של הרופא הקודם, זה כבר... ואומר לו, נכבדי, אדוני, והוא צלול ושמח וטוב. חוזר עכשיו מהריצה שלו. ומגיע אליו הרופא ואומר לו, כבודו, אני חייב להגיד לך, עוד מעט מתחילים מחדש. עוד 60 דקות. ואנחנו כולנו נרתם לעזור לך מה אתה רוצה ב-60 דקות האחרונות. אבל זה 60 דקות, מדויק. במה הוא בוחר? יש שתי אפשרויות. ניתן לכם את הראשונה. 60 דקות, אז חבל לבזבז את הזמן. תביא לי את הדוח תנועה של השכן, אני רוצה סוף סוף לגמור את החשבון. תביא את הזה, ואת הארנונה, אני רוצה לראות מה עשו לי שם בבניין. תביא לי את הסיפור עם העירייה, מהשיפור הזה, וזה עם הרמזור שעקף אותי מימים. יש עוד אפשרות אחת. יש עוד אפשרות. 60 דקות. מהר את כל הנימים. מהר, שיהיו פה. אולי יש מישהו שאני עוד יכול למסור לו משהו. אני רוצה לראות את כולם, אני רוצה לחבק את כולם, לברך את כולם 60 דקות. נו, במה הוא בוחר? אפשרות א' או ב'? באפשרות השנייה. למה הוא לא בוחר באפשרות הראשונה? כי יש לו רק עוד 60 דקות. לא הבנתי. גם לי היום היה את שתי האפשרויות. אז למה בחרתי בראשונה? למה העדפתי 60 דקות לפתור את הבעיות של הארנונה ולהתעקע בפעם האחרונה בהוא שהצבן אותי? כי לא חשבתי שזה 60 דקות האחרונות. כי אמרתי, זה 60 דקות, אבל אחרי זה יש עוד 60. אז אם כבר, קודם כל ב-60 דקות האלה נקסח את מה שיש בסביבה. כי נקבור לקסח את מה שיש בסביבה, ויהיו עוד 60 דקות. אומר רב נחמן, תחשוב שזה 60 דקות אחרונות. זה לא יעניין אותך השטויות האלה. השאלה אם השטויות האלה מעניינות או לא, זו לא שאלה אובייקטיבית בכלל. זו שאלה כמה האגו תופס. למה הוא יותר גבוה, היהודי הזקן הזה? כי הוא יותר חכם? מה פתאום? כי הוא יותר מבין שהאגו שלו הולך להיגמר. ואם לא עכשיו, אי מתי? אין לי שליטה על יותר מעכשיו. אבל אם אין אני לי, מי לי? יכול אדם להגיע מהמסקנה הזאת, אז אני כלום. הפוך! אני חלק אלוקה ממעל. אם אין אני לי, מי לי? נו, אז אם אין אני לי, מי לי? אז מי צריך אותך? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אם אתה לי. עכשיו תראו את המשנה באמצע. נגד שמה, עבד שמי. אני לא מאשים אותך. יש לך תפקיד, יש לך שררה, יש לך רבנות. הרבנות מקברת את בעליה. נגד שמה עבד שמי. ככל שהשם שלך תופס יותר נפח, כך יש יותר עין הרע בעולם, כך יש יותר מקום לחיידקים, כך יש יותר מקום לדברים רעים. מה לעשות? מה לעשות? תמצא את הדרך לצמצם את זה. תחפש את הדרך לעשות את זה בענווה. חז"ל אומרים, לוחות ראשונים שלטה בהם עין הרע. והם נשברו. לוחות שניים לא שלטה בהם עין הרע. למה? אומרים חז"ל, שנאה. לוחות ראשונים ניתנו בקולות ולפידים וברקים. ולוחות שניים, וייתן אל משה כחלותו לדבר איתו. בשקט, בצנעה. כמו עם קלה, בשקט. ואז אומר רש"י על זה במקום, אין לך דבר יפה מן הצנעה. ופעם האחת כשנכנסתי למדרש הזה נבהלתי. לוחות ראשונים ניתנו לא בצנעה? מי עשה את הקולות והלפידים? הקדוש ברוך הוא. על מה מדובר בכלל? זה היה בשביל גאווה? לוחות ראשונים היו שניים שהיו קשורים אליהם, הקדוש ברוך הוא ומשה רבינו. במי אתה חושד בגאווה בין שניהם? תגיד. אתם מבינים מה כתוב פה? לא משנה, זה בא מהמקום הכי טהור. זה תופס נפח. גם זה נקרא תופס נפח. תראו עד איפה. נגד שמה, עבד שמי. מי ששמו נמשך, זה בא על חשבון שמו. ואגב, זה לא סתירה בכלל שני הפירושים. הוא יאבד את שמו. כי מה הוא באמת שמי? שמו. זה כל התורה כולה, ואידך פירושה. זה מה שהילל אמר. זה החידוש של הילל. זה באמת כל התורה כולה, ואידך פירושה. הילל לימד את הגוי על רגל אחת, או את היהודי על רגל אחת, את כל התורה כולה. כל התורה כולה זה שהאדם מתבטל אל הנפש האלוקית. עסקתי כל השבועיים האחרונים בשיעורים במכות של מצרים. גר יהיה זרעך בארץ לא להם כתוב, ועבדום ועינו אותם. לא ניכנס בכלל. נגענו איך מבנה המכות בנוי הרעיון הזה, אבל לא ניכנס. אתם יודעים עד כמה הנפש הבעמית, הנפש הבעמית הכוונה היא האגו. האני. לא השלילי, האני, אני תופס מקום. אתם יודעים כמה הנפש הבעמית היא ממש מקבילה לנפש האלוקית? מה אומר גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם? בוא נזכר לשנייה אחת, זה דבר נורא. כשרוצים אויבי ישראל, הדור שלנו, הדור שאחרי השואה יכול להבין את זה כל כך חזק. זה הדבר הכי קשה. כשרוצים אויבי ישראל להשמיד עם, מה הם עושים? הם הולכים בשלושה דרכים. שלב א', אתם יודעים מה שלב א'? להפוך אותך לגר. אתה זר. גר עם 200 שנה במצרים, 130 שנה עד שמתחילים את השואה הגדולה של מצרים. מה, איך פתאום אני אענה אותו? איך פתאום אני אזרוך אותו ליור? איך, מה, מי יקבל את זה? האום יקבל את זה? מה אני אעשה? קם מלך ביבשת ההיא הארורה ורוצה פתאום להשמיד אותנו. לפני 60 שנה, לא לפני 2,000 שנה. איך עושים את זה? קודם כל אומרים לך, אין לך זכויות אזרח. מכירים את השיטה? א', אתה לא אזרח. אני לא אמרתי לך שום דבר רע, רק יש כל כך הרבה זרים. זה אגב שיטה מצוינת, כי זה לא נגד היהודים בכלל. מי אמר זה נגד היהודים? זה סתם אתם עם הפרנויה שלכם. יודופוביה. היהודים משוגעים, כל הזמן חושבים שרודפים אותם. יש באירופה יותר מדי זרים. מה צריך לעשות? צריך לשלול להם את הזכויות קצת, אבל אני לא עושה להם שום דבר רע בינתיים. כלום. וגם היהודים. ההפך, תמשיכו להחזיק את הכסף שלכם, אבל אין לכם זכויות של אזרח. נכון? זה שלב א'? מה השלב השני אחרי שאתה לוקח ממני את זכויות האזרח, אחרי שאתה עושה אותי זר, אחרי שאתה עושה אותי גר, מה השלב הבא? מה השלב הבא? ועבדו. אחרי שאני הפכתי אותך לחסר זכויות, עכשיו העולם כבר לאט לאט התרגל. אתה גם כבר לאט לאט התרגלת. אתה כבר לא הבעל הבית, המיליונר, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. אתה כבר לא הבן דוד של המשנה למלך יוסף. אתה כבר הבנת שהעסק פה השתנה. עכשיו, אני מתחיל להגיד לך, אני לא עושה לך שום דבר רע. אנחנו רק לוקחים את היהודים למזרח. שם יש עבודה, פה אין עבודה. העבודה משחררת. תכבד העבודה על האנשים. מי שפעם יעבור על הפסוקים בשמות זה אותם מילים. נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה. אז נעשה מחנות עבודה, את פתאום ואת רמסס. אוקיי? זה השלב הבא. לשעבד. למה אתה משעבד אותי? מה למה? כי יש לי תועלת ממך. היום מי שטיפה מבין, היום כל העולם טוב יודע. יותר מהכל, מה שעניין את הנאצים הנבילות האלה בכל האזור הגדול של אושוויץ, מה שהם קראו בית חרושת למוות. השם הזה בא ממשפט אחר לגמרי. שם היה בתי החרושת הגדולים ביותר בעולם. זה היה אזור תעשייה שלם, בונה. ומפקד המחנה שיחזיק את היהודים, יחזיק את כוח האדם הכי גדול והכי זול בעולם. לימים, במשפטים התברר שבאופן אישי הם הפכו למולטי מיליארדרים. כי מה שיש לו זה כוח אדם. עבדות. דבר משתלם. הגיוני מאוד. מאחורי הטירוף יש היגיון. אבל אז בא החלק השלישי. אתם יודעים מה החלק השלישי? החלק השלישי ועינו אותם. זה כבר החלק הלא מובן. אני סיפרתי בשבוע שעבר, בשיעור בבוקר, יש סיפור מחריד. מחריד. של, אולי מכירים אותו, כאלה שעוסקים בזה. או כאלה שקראו. סיפור מחריד, אני חושב שהוא גם יצא אחרי זה כסרט. בשם כל בני ביתי. הוא יצא גם כסרט. ספר שכתב מרטין גריי. ספר מחריד.
ההבדל
בין הספר
הוא מקרי בלבד.
נכון. הוא עוצמתי מאוד. הוא נורא. וכותב אותו אדם בשם יהודי, בשם מרטין גריי, שאחרי השואה עובר עוד שואה שלו. אבל מרטין גריי הוא יהודי שהיה עובד זונדר קומנדו בטרבלינקה. עובד זונדר קומנדו בטרבלינקה היה זה שהיה צריך לשרוף את הגופות במחנה בטרבלינקה. טרבלינקה הייתה מחנה קטן. קטן מאוד. זה לא היה אזור תעשייה, זה לא היה מחנה עבודה. זה היה פטנט חדש. שם היה השיטה הטובה ביותר. הגרמנים, השיטה החשובה זה היעילות, יעילות. שם התמרון היה כמה זמן לוקח מהרגע שאתה יורד מהרמפה, עד לרגע שאתה כבר לא בעולם הזה. אבל לעשות הטעיה, שמי שיורדים חושבים שהם באו לעבוד. אלה שעוד נותרו בקרונות. ושם זה היה עניין של חצי דקה, דקה. אגב, בשער המחנה היה שער. דמוי שער. שיתאה. עד השניות האחרונות. קשה לכאן לקלוט. דמוי שער. ועל השער הייתה פרוכת, ועל השער היה כיתוב. אתם יודעים מה היה כתוב? זה השער להשם. צדיקים יבואו בו. ככה היה כתוב. ושם העניין היה כמה מהר אתה גומר. מרטין גריי היה עובד זונדר קומנדו שם בשריפת הגופות, והוא מצליח לברוח. זה דבר מדהים, כמעט לא הצליחו לברוח שם בטרבלינקה. הוא בורח, 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 ומגיע לפעתי עיר לא כל כך רחוקה משם, בשם זמברוב. זמברוב. עיר לא רחוקה. נסעתי שם בעצמי לראות את המרחקים האלה. ממש לא רחוק. תנועה עם פקקים, 20 דקות. זה קשה להקל איך הוא הצליח לברוח, אבל אנשים מגיעים לכוחות שאי אפשר להבין אותם. הוא שלד אדם, רץ, 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 בחור צעיר. רץ, והוא כבר עובד שם מספר שבועות, אני חושב, לא ישאירו יותר, מיד צרפו אותך. כדי שלא יהיה עדויות ולא יהיה כלום, ומיד החליפו. והוא מצליח לשרוד. הוא בורח, הוא מתאר שם בדברים שלו, שהחוויה שהוא חווה עם היהודים בזמברוב הייתה לו יותר קשה מכל הימים בטרבלינקה. הוא מגיע ליהודים שעובדים שם בזמברוב, בשדה. הם עם הטלאים שלהם, עם הטלאים. והם עובדים, שרים. הם עובדי כפייה, עם טלאי צהוב. אבל הם עובדים חופשיים. זה היה שלב אחר, לא במחנה עבודה, ליד העיר, וחוזרים בערב לעיר. לגטו בזמברוב. בזמברוב היה גטו. הם בגטו. כלומר, הם יודעים שיש לו. והם עובדים ליד. מגיע אליהם מרטין גריי הזה, מתנשם, מתנשף, בקושי חי. הם רצים אליו, נותנים לו מים. הוא מתחיל לדבר איתם, הם רואים שהוא יהודי. הוא מתחיל לספר להם שהוא בא מטרבלינקה. ופתאום הוא רואה שהם מסתכלים אחד על השני. עד שאחד פשוט אומר, אין ברירה על החבר'ה האחרים. זה עוד אחד שהשתגע, וצריך לקחת אותו לפסיכולוג שלנו בזמברוב. והם מסבירים אחד לשני, תראו מה הגלות עושה ליהודים. הם הזויים. אני מדבר איתכם כשטרבלינקה כבר פועלת כמה חודשים, מרחק 20 דקות מזמברוב, בטרבלינקה בשנה הזאת נהרגו כמעט מיליון יהודים. ובזמברוב, הוא מתאר איך הם מתרחקים ממנו, הוא מנסה להמשיך לרוץ אל היהודים לתוך הגטו. והתגובה של כולם, שמדובר באדם חולה נפש שכבר אי אפשר לעזור לו, הוא לא רוצה עזרה. נבח מה עושה הגלות? והם מסבירים, אתה הרי מטורף. זה לא הגיוני שגרמניה תשרוף. כי גרמניה רוצה את העבודה של היהודים, מה פתאום היא שורפת אותם? אתה מדבר לא הגיוני. אתה חולה נפש. אתה איש טוב, אבל מסכן. והוא אומר שם, אז לאן אני הולך עכשיו? לחזור לטרבלינקה? לא מקבלים אותו בזמן, והוא הולך. זה דבר לא יאמן. אתם מבינים מה אמרתי פה עכשיו? יש שלב של גירות, אחרי זה יש שלב של עבדות, ואחרי זה יש שלב של עינוי. העינוי הוא כבר בכלל לא הגיוני. אבל זה מכניזם כזה. זה המכניזם של האגו. זה פרעו. מה פרעו צריך כדי להיות? שאתה לא תפריע לו. זה פרעו שלא ידע את יוסף שאמר שיש אלוקים. עכשיו בא פרעו שלא ידע את יוסף. אז מה הוא צריך? הוא צריך שאתה תהיה זר. אחר כך הוא צריך את הדבר הבא. הוא צריך, זה שאתה זר כבר לא, זה לא אומר לו כבר כלום. אז הוא צריך אותך, הוא צריך לשעבד אותך, אתה כלום. אתה זה שמפיק לו את העבודה. אתה בונה לו את הפירמידות. אתם יודעים מה זה פרעו במצרית? אתם יודעים מה זה פרעו במצרית? זאת אומרת, מה זה פרעו? בית גדול. זה המושג, זה המילה. הוא צריך לבנות פירמידות, הוא צריך לבנות בתים גדולים, ואתה זה שתבנה. עכשיו, לאט לאט הוא הופך את עצמו לאלוה. זה שיגעון של אדם עליון. עכשיו, קל לנו לדבר על זה, כי זה מטורף, זה פלנטה אחרת, זה מטורף, זה מטורף ודאי, זה מחריד ודאי, אבל באיזשהו מקום, בצורה אחרת לגמרי, זה קיים אצלי. גם אני יכול לעשות אותך גר, וגם אני יכול לשעבד. ואז מגיע הדבר השלישי. והדבר השלישי הוא כבר לא הגיוני. הדבר השלישי הוא מחריד. הדבר השלישי, אני כמעט הייתי אומר, זה מסירות נפש של האגו. אני מוכן לוותר על העבודה שלך כדי להיות מצ'ו. אני מוכן לוותר על התועלת שאתה תיתן לי כדי שאתה תראה פי מי פה המנהל. אתה מעצבן אותי, אני לא יכול לראות אותך יותר. אתה תופס נפח. אתה לוקח מהנפח שלי. אתם מבינים לאן זה יכול להגיע? ואחרי שראיתי את הניתוח הזה, פתאום חשבתי, ועכשיו תחשבו, זה כל כך קשה לעשות את הסוויץ' הזה, אבל תעשו אותו עכשיו. תעשו סוויץ' הפוך. תעשו סוויץ' של אדם שרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בנפש האלוקית. עכשיו תעשו סוויץ'. בין התמה, תמה, 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 לבין הכי קדוש. אתם יודעים מה אני רוצה להרגיש כלפי הקדוש ברוך הוא? א', גר. אנחנו לא שווי זכויות. אני פה זמני. יש לי עוד 60 דקות. כלומר, עוד שנייה. אתם יודעים מה זה להרגיש גר בעולמו של הקדוש ברוך הוא? זה להיות משוחרר מהקליפות של האגו. זה להבין שכשאני לעצמי, מה אני? זה להבין שאין עוד מלבדו ואני חלק ממך. אתם יודעים במה הסתיים ספר שמות? כל ספר שמות? שיתאר איך יצאנו ממצרים ונגאלנו ובנינו את המשכן, ומשה רבנו מסיים לבנות את המשכן, אתם זוכרים? מה יהיה הסיום, 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 הסיום של ספר שמות? משה רבנו עומד ליד המשכן הבנוי, ויש עמוד ענן, והוא מכסה על הכניסה למשכן, ומה בדבר האחרון? לא, זה בפרק ספר הבא. ולא יכול משה לבוא אלו אל מועד. זה פלא פלאות, אתם יודעים מה השיא של ספר הגאולה? השיא של ספר הגאולה? שכשמשה גמר לבנות את המשכן, הוא יודע שהוא לא יכול להיכנס. זה לא שלי. זה שיא הגאולה. שיא הגאולה זה לא לצאת ממצרים ולבנות מדינה. שיא הגאולה זה לצאת ממצרים, לבנות מדינה, לעשות במקדש, ואני לא יכול להיכנס, אני אתגר. ויקרא אל משה, ויאמר אליו. ויקרא, כתוב שם עם א' קטנה. חז"ל אומרים ויקר. אתם יודעים לאן הגיע משה? הוא עומד, זה המשכן שהוא בנה, בטה בו כל פלסטר שם על שמו. כל זיז, זה הוא עשה. והוא עומד, ופתאום יוצא קול משה. ומשה מסתכל על איזה מוישה מדברים. מוישה. קשור אליי. זה בטח במקרה. וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. הגאולה היא לא לבנות את המשכן, הגאולה היא להיות גר בעולם של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה זה ועבדום בעולם של הקדוש ברוך הוא? ענה השם כי אני עבדך. אני עבדך ונמתך. פיתחת למוסר. זה בכלל לא מפריע לי להיות עבדך. זה לא מתמודד עם שום דבר אחר. אני רוצה את זה. אתם יודעים מה עשי בעולם של הנפש האלוקית? זה נשמע קשה. ועינו אותם. אתם יודעים מה זה עינו בעברית? עינות. ענווה. ענוותנות. אין אותי. לא רק אני עובד את השם. אני לא. אני צינור שלך. יש לתניה ביטוי מחריד, שהצמח צרח מספר שהוא פעם ראה את התניה ברגע של עבודת השם נוראית, עומד וצועק, ריבונו של עולם, לא צריך את העולם הבא שלך. לא צריך את הגן עדן שלך. אני רוצה רק אותך. זה עינוי. זה עינות. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום כזה שהנפש הבהמית לא עוצרת אותו מלקפוץ מהמרפסת ולרדוף שלום. אוהב אותי כי אני בריאה. מקרב אותי לתורה, כי אתה רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו ברואים של הבורא. ואז הוא ממשיך ואומר, מגד שמה, מגד שמה, יסגר, יסגר עוד מעט, ואז הוא ממשיך ואומר, מגד שמה אבד שמי. אם השם שלי נמשך, וזה טבעי שהוא נמשך, זה נורמלי שהוא נמשך, כי זה השם שלי, כי שם של אדם נמשך. אבל כשהשם שלי נמשך, אז תדע לך, אתה מאבד את השם הפנימי. תדע לך, גם אם זה בא ממקום לא רע, זה לא צריך לבוא ממקום של שלילה. ודלא מוסיף, יוסיף. כלומר, אם אתה לא מתחדש כל הזמן, אם התורה הזאת לא מחדשת אותך, אם אתה נמצא באותו מקום, סימן ששוב אתה תפסת את המקום, אתה לא רואה שזה חדש כל הזמן. מתי אתה מרגיש שכל הזמן התורה חדשה לו? כשהוא בטל אליה. אז כל הזמן הוא מקבל מהמקור האינסופי. זה לא נגמר. אם זה נגמר, סימן שזה לא אינסופי. לא הזכרתי אף פעם פה. זה דבר פילי. אנחנו אומרים כל יום, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים. זוכרים? שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו מה? נו, השם ימלוך לעולם ועד. אל תכעסו עליי. ידע אישי חינם. השם ימלוך לעולם ועד זה שירה ישנה מאוד, בת 3300 פלוס. מה שירה חדשה? זה נאמר בשירת הים. כל הזכויות שמורות. שירה חדשה שיבחו גאולים. יש במצעד הפזמונים, יש פינה לשיפוטכם. זה שיר חדש. זה לא חדש. זה עתיק, עתיקה. למה קוראים זה שירה חדשה? חז"ל אומרים שכשהגיעו לים סוף, אילו היו אומרים, השם מולך על עולם ועד, הייתה מיד גאולה. והיו אומרים בהווה, השם כבר מלך, השם מולך על עולם ועד. אבל בגלל שאמרו השם ימלוך, עוד חיכו. אומר הנציב מבולוז'ין, אתם חושבים שהם הסופה שלה? מה פתאום? הם נתנו לנו מתנה. אילו היו אומרים השם מולך, זה מדהים הנציב. אז היו מקבלים את הגאולה ברמה שהייתה אז. אבל הם אמרו, השם ימלוך. אפשר עוד לצאת, אפשר עוד, אפשר עוד. ואז כל פעם שאני אומר את זה, זה שירה חדשה. שירה חדשה שיבחו גאולים, השם ימלוך. מה שהיה עכשיו זה עוד פחות ממה שיכול להיות. שירה חדשה שהמציאו לפני 3,400 שנה שיר שהוא כל הזמן חדש. השם ימלוך לעולם ועד.
מי שלא עובד זה מולך.
זה מדהים, נכון? זה תג מולך. זה מולך, זה האגו, זה הנפש הבאמת. השירה החדשה, השם ימלוך. הוא דלא מוסיף, יסף. הוא דלא יליף, קטן החייו. או בפירוש של מי שלא לומד, הוא ממשיך את המקרבן התורה. או בפירוש של מי שלא מלמד. כי אם אתה לא מלמד, זאת אומרת, אתה מבין שזה שלך. אז עוד פעם האגו שלך תפס. הוא דלא יליף, קטע על החייו. הוא דהשתמש בתגה, חלף. מי שיכול לקחת את כתרה של התורה, והופך אותו למולך שלו, חלף. הרס הכל. אין את האינסופיות שיכולה לבוא הנה. ואז הוא אומר, אם אין אני לי, מי לי? מה אתה יכול לחשוב? אז אני לא פה הפוך? וכשאני לעצמי, מה אני? אם לא עכשיו, אם מתי? המסקנות של המשניות הקודמות זה לא עזנו, אלא ההפך, אז תקום, תעשה, תבנה, תיצור, מי? אתה, עם כולם, כי אתה כלום, אבל אתה הכל. עכשיו מחר, אין מחר. יש אין סוף. יש שירה חדשה. זה הלל אומר. זה הלל שכשרוצה ללמד את כל התורה כולה, מגדיר אותה במילה אחת. אם אתה מצליח להוציא את האגו, למדת את כל התורה כולה. אם לא תדע להיות גר, עבד, ענב לשם, יש איזשהו פרעו שרוצה לעשות איתך משהו. אין וקום. אם לא תהיה גר בעולמו, תהיה גר בעולמו של מישהו אחר. אתה צריך לבחור. והנפש האלוקית היא הכל. עבד הוא הכל. הוא לא יכול להיות עבד רק ברגליים. עבד בשליש מתרייג. הוא עבד. כל המהלך הזה של הלל יעמוד מול המהלך של שמאי בשבוע הבא, ואז ננסה להבין איך כל זה עומד אל מול, אתם זוכרים מי האיש הגדול של אותה תקופה? הגדול במרכאות? הורדוס. אתם תופסים כבר בלי להיכנס את האנטיתזה? הורדוס הוא כל מה שבא להגיד את ההפך ממה שאמרנו. אם יש הפך למה שאמרנו, זה עכשיו ללמוד את הורדוס. לכל זה ניכנס בעזרת השם בשבוע.